שלום, זהו האינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום שלישי, פעמיים כי טוב, ואנחנו איתן אבריאל וסמי פרץ. אתה מתרגש יותר מהמונדיאל או מהריבית?
האמת שלא הספקתי עד עכשיו מונדיאל, למרות שאני מאוד אוהב, אז ממש לא יצא לי. כן הספקתי להתעסק קצת בענייני הריבית.
אז ספר לנו על זה.
אז תשמע, יצא לי לדבר הבוקר עם המפקח על הבנקים בכנס הנדלן של דה מרקר, עם יאיר אבידן, ויצא לי לדבר אתמול עם צבי הרקוביץ', שהוא חבר הוועדה המוניטרית של בנק ישראל, ואת שניהם שאלתי, האם בנק ישראל לא חלק מהסיפור הזה, במובן שבו הוא ביטל את מגבלת המימון של המשכנתה בריבית פריים. נשמע מסובך, אבל
לפני שנתיים, כן.
לפני שנתיים החליטו להקל על הציבור ולהגיד להם, אתם יכולים לקחת יותר בריבית פריים, וזה היה בשלהי משבר הקורונה, והם רצו להקל על הציבור, אבל ידה, 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 עברו כמה חודשים, ובנק ישראל החל לעלות הריבית, 6 העלאות רצופות בחצי שנה האחרונה, וזה מוצא בעצם את כל מי שהסיט חלק מהמשכנתה שלו לריבית פריים, משלם החזר חודשי הרבה יותר גבוה, וזה במספרים גדולים, זה כבר מאות שקלים לחודש יותר, והרקוביץ' די הודה שזו הייתה טעות.
למה טעות בעצם? זאת אומרת, זה
שהוזלת
אז מול האלטרנטיבה של יותר יקר אז, ועכשיו זה חזר אליך ובעצם אין יותר יתרון.
לא הוזלת, אפשרת לו לעבור למסלול אחר,
בסדר,
שזמן קצר לאחר מכן הוא יתייקר.
בסדר.
כלומר, לחשוב שהריבית תמיד תישאר נמוכה, הרי בנק ישראל תמיד אומר לציבור, אל תחשבו שתמיד יישאר נמוכה, אבל הוא בעצם מוטט לציבור, תעברו לריבית פריים, כי בטווח הנראה לעין הריבית תישאר נמוכה.
אני מבין. אבל איפה הטעות? בכך שבעצם
הטעות הוא שהם לא צפו שתהיה אינפלציה כזו גדולה, שתחייב מלחמה באינפלציה, שתחייב העלאות ריבית, שתגרום לכך שבהחזר החודשי אתה משלם עוד מאות שקלים יותר. תשמע, זו סוגיית מקרו עולמית, אפשר כאילו לדווקח
פה. נכון.
זה לא רק טעות של בנק ישראל, טעות של רוב כנראה בנקים המרכזיים, שחשבו שהאינפלציה זה איזה מופע קטן וחולף שקשור לקורונה, ואז באה אוקראינה, וכל שיחות המקרו שאנחנו מנהלים כאן. בכל מקרה, הם מודים, זה לא הייתה החלטה הכי אידיאלית בעיתוי שבו התקבלה, זה, אתה יכול להגיד חוכמה שבדיעבד, אבל בפועל ברור שזה פגע בלקוחות. משום מה הם לא מחליטים להחזיר את המגבלה הזו עכשיו, כי מה שנקרא הסוסים כבר ברחו מהאורווה.
כן, טוב, אז מה היה קורה אם המגבלה הזאת לא הייתה מוסרת? אנשים היו נועלים בריבית יותר נמוכה לזמן ארוך, ריבית שקלית שלא צמודה לפריים, וכנראה שבשנים הקרובות היו משלמים פחות. השאלה המעניינת היא, ואני לא חושב שיש למישהו תשובה לעניין הזה, אבל זה האם הריבית יכולה לרדת חזרה לקרוב לאפס או משהו כזה, כי יש תחושה שהיית 10 שנים ויותר מזה עם ריבית אפס, שזה ה-steady state, ככה העולם עובד, היה עולם טוב בחלק מהדברים, ואחרי שינצחו את האינפלציה, יורידו את הריבית חזרה. אבל יורידו אותה לאפס, אני מאוד מסופק בעניין הזה. אתה יודע, יש לי סימפתיה למחקרים לזמן ארוך מאוד. יש קומץ כלכלנים, למשל אותו כלכלן של, נקרא לזה מדיניות חברתית, ושל מיסוי עשירים, הצרפתי תומא פיקטי, הוא כותב ספרים ומסתכל על 500 שנה אחורה, 200 שנה אחורה. יש מחקרים שמסתכלים כמה שיש נתונים אחורה, עד הימים של האימפריה הרומית, שהתחילו כבר לאסוף נתונים על כסף ועל ריבית. ואתה רואה שעל פני מאות שנים, כל הזיגזגים האלה של הריבית, הם הולכים לאיבוד, ואתה רואה קו כמעט ישר לחלוטין. הריבית היא תמיד סביב 4-5%, וריבית הזכות לצורך העניין, הריבית שאתה מקבל על השקעות, היא סביב 5-6%, על פני מאות שנים. כנראה שאנחנו בסך הכל חוזרים לממוצע ארוך הטווח מאוד, ואין שום סיבה לחשוב שכשהאינפלציה, נגיד, יצליחו לעצור אותה, אז פתאום אנחנו נרד חזרה למעולמות של ריבית 1 וריבית 0.
לא, לא, האמת מוקדם לדעת לאן הריבית הלך, ואפרופו מהפכה, ואפרופו 500 שנה, אז נזכיר רק את הבדיחה להוא שאמרו לו, מה דעתך על המהפכה הצרפתית, ואז הוא חושב, 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 והוא אומר, לא יודע, לא חלף מספיק זמן מאז כדי שנגיע למסקנות.
כן, טוב.
טוב, יש לנו כמה דברים
יש
היום.
יש לנו כמה דברים, אז יש לנו פוליטיקה, כמובן, כל יום זה ממלא את כל ערוצי החדשות, למרות שהתוכן הזה הוא קצת, בוא נגיד, בעיקר צבע, על פי דיווח אחד, על הקופה הציבורית יופקד בכל זאת יושב ראש הציונית הדתית בצלאל סמוטריץ' ואילו את התיקים, עתירי העון והג'ובים, שהם תיק התחבורה עם תקציב של 40 מיליארד שקלים ותיק הפנים עם 700 תקנים שאפשר לחלק ועוד 257 רשויות מקומיות, את כל החבילה הנחמדה הזאת יקבל לידו יושב ראש ש"ס אריה דרעי. בצד החוקתי, כצפוי, בן גביר יקבל את המשטרה, פלוס איזה סט חוקים לעקיפת המנכ״ל, ועוד ביטול עבירת המרמה והפרת אמונים. אז האם זה הסידור המושלם של נתניהו, זה מה שאנחנו הולכים לקבל? לא כל כך מהר, אומר הפרשן הפוליטי שלנו אבי ברלי, אבל במקביל כל חלופה אחרת לא נראית הרבה יותר טוב.
כן, ועד עכשיו באמת כל העיסוק הוא רק בפרסונות, פחות במדיניות, אבל במקביל בעולם הכלכלי האמיתי וכמעט בלי קשר לאינפלציה העולמית, מחירי החלב ומוצרי החלב בישראל צפויים לעלות בגלל נוסחה חדשה של מחיר המטרה של החלב, בגלל פשיטת הרגל של מחלבת רמת הגולן ובגלל כוח השוק של קומץ קמעונאים. אז למה זה שוב קורה לנו, ואם אפשר בכלל לבלום את זה? אנחנו נדבר על כך עם הפרשנית שלנו מרב ארלוזורוב.
וכמו שאנחנו מדווחים כמעט מדי שבוע, לצערנו הרב צריך להגיד, הפיתורים באייטק ממשיכים, אבל זה קורה בעוד שהפאונדרים והמנהלים של כל הסטארט-אפים הללו לקחו מיליוני דולרים הביתה, בין אם הם הנפיקו ובין אם לא. והתא שלה היא, האם ראוי שגם בעלי השליטה והמנהלים באייטק יעשו סוג של חשבון נפש, אותו חשבון נפש שהסיבור דרש מהטייקונים של העשור הקודם? עמרי זירחוביץ' יהיה איתנו והוא יאמר מדוע לא צריך להיות הבדל מהותי ביחס הציבורי בין טייקונים לבין אנשי האייטק. אנחנו מתחילים. שלום לאבי ברלי.
שלום איתן, שלום סמי.
הפרשן הפוליטי שלנו, אנחנו מתרשמים על פי דיווחים במספר ערוצי תקשורת מכובדים, שאולי אנחנו מתקרבים כבר לאיזושהי תוצאה, והתוצאה תהיה קצת כמו שהיא הייתה אמורה להיות בהתחלה, כמו שרובנו אמרנו, שיושב ראש הציונית הדתית בצלאל סמוטריץ' בכל זאת יקבל את משרד האוצר, ושהמתחרה שלו על אותו, בוא נגיד על אותו כיסא, יוותר, אריה דרעי, יושב ראש ש"ס, והוא יקבל בתמורה חבילה לא פחות אטרקטיבית של משרד התחבורה עם תקציבי ענק שכבר מובטחים, יחד עם משרד הפנים שאותו הוא מכיר היטב, עם הרבה מאוד רשויות מקומיות שהוא יכול לעשות בהם הרבה, ועם הרבה מאוד תקנים וחברים שהוא יכול לסדר להם ג'ובים. השאלה היא, האם אתה מתרשם שזה הסידור המושלם שמתאים לנתניהו, או שלא, ואז מה יכולה להיות החלופה של הדבר הזה?
קודם כל, מה ששארנו עד כה זה שההתמודדות של דרעי על תיק האוצר היא התמודדות טקטית, וזה פחות או יותר מה שאנחנו מבינים כרגע. זאת אומרת, המחלוקת הייתה, בוא נגיד ככה, הדילמה הייתה אם התיק הזה ילך, תיק האוצר ילך לליכוד או לסמוטריץ', וכרגע מסתמן שבאמת סמוטריץ' יקבל אותו. לגבי הפיצוי לאריה דרעי, זה עדיין בסימן שאלה די גדול, עדיין כל צד מנסה למנף כרגע את הכוח שלו ולמקסם את התמורה. דרעי דרך אגב עדיין לא נסוג לחלוטין מהדרישה הטקטית שלו לתיק האוצר, זה כמובן תלוי במה הוא יקבל, הוא מנסה להשיג, כפי שציינת, 5 תיקים, יהדות התורה אומרת לא בא בחשבון, מכיוון שזה שובר את המפתח שהובטח עד כה שסוכם לגבי חלוקת התיקים בממשלה, גם בליכוד דרך אגב, קם כבר כל זעקה, אומרים מה פתאום לתת את תיק התחבורה לש"ס, זה תיק שצריך להישאר בידיים ליכודיות, גם סמוטריץ' רוצה אותו.
אגב, זה נשמע של הליכוד לא נשארים תיקים משמעותיים, הביטחון כמובן בסדר, המשפטים וזהו זה, כלומר מה עם תיקים ביצועיים כמו בריאות, כמו תחבורה, כמו תשתיות, כמו אנרגיה, כמו ודאי כמו חינוך, איפה התיקים האלה נמצאים?
חד וחלק, התנהלות מאוד מאוד מוזרה, או ניהול מסע ומתן מאוד מוזר מצד ראש הממשלה מיועד בנימין נתניהו, ביקורת גלויה על כך נשא בנושא בשעות האחרונות, היחיד שיכול כרגע לדבר נגדו, שזה דוד ביטן, מכיוון שהוא היחיד שלא יכול לקבל לידיים תיק שר, הוא אומר בצורה מפורשת, נבחרנו כדי להוביל לשינויים, את כל השינויים, את כל התיקים הביצועיים אנחנו משאירים, מותירים בידי השותפות הקואליציונית שלנו, לנו לא יהיו שום קבלות להציג לציבור בבחירות הבאות, אבל כולם שותקים מכיוון שכולם רוצים תפקיד שר, כך הוא אומר, כן? כולם שותקים כי כל חבריי שותקים מכיוון שהם רוצים לקבל לידיהם תיק שר, כל אחד יזכה באיזשהו תיק זוטר, ואז כולם ישתקו והתרצו, ואנחנו נספוג את העלות במרכאות של זה בבחירות הבאות.
לא, ברור שהליכוד פה בצרה צרורה, אבל אבי, אני מנסה להבין, כשמחליטים שהאוצר הולך לסמוטריץ' או לדרי, לכל מועמד אחר, ראש הממשלה המיועד, בנימין נתניהו, נותן דעתו למה המשמעות של כל מינוי, או שמבחינתו זה כרגע עניין של סידור עבודה, וזה לא קשור לאיזה אג'נדות כל אחד מביא איתו לשולחן?
מניסיון העבר, יש דברים שסוגרים ביניהם לגבי האסטרטגיה שתינקד בכל משרד. דברים שסוכמו אולי מעט מאוחר יותר, אבל כן, יש איזושהי הבנה לגבי מה אנחנו מקדמים, מה לא.
תקציב, כספים ייחודיים, איזה רפורמות יעלו, איזה דברים יבוטלו, כל הדברים האלה מסוכמים כבר במועד השיבוצים וסידורי העבודה?
הדברים המהותיים והחשובים בדרך כלל כן, למשל מינויים, ואלה דברים שבדרך כלל נסגרים כבר בשלב המסע ומתן הקואליציוני. אנחנו יודעים דרך אגב שתיק האוצר, גם אם יגיע לידיים של, יגיע לידי סמוטריץ', לא בטוח שהוא יגיע שלם. אגף תקציבים יהיה בפנים, כן, בניגוד לכל מיני ספינים שפוזרו בימים האחרונים, אבל רשות החברות למשל זו שאלה, האם רשות החברות יישאר בידיים של סמוטריץ' או שתוצא תועבר למשרד ראש הממשלה ושם מפקד עליה איזשהו שר אחר. אז בנושא מינויים למשל, אלה דברים שנסגרים לפני, יכול להיות, זאת אומרת לא יכול להיות, סביר שבנושאים אסטרטגיים כן תגובש איזושהי הסכמה או יגיעו הצדדים לאיזשהן הבנות לגבי איך מקדמים דברים אסטרטגיים, באיזה פורום, זכויות וטו וכולי. צריך לראות גם מה ייכלל בקווי היסוד של הממשלה ולאיזה סיכומים יגיעו הליכוד והציונות הדתית ומה יועלה על הכתב ומה לא. אלה, כן, בדברים הגדולים זה דברים שבדרך כלל נסגרים כבר עכשיו, אבל אין ספק שביבי כאן נסחט. יש לו שותפות קואליציוניות מאוד חזקות, בניגוד לעבר הן לא ממצמצות, לא דרי ולא סמוטריץ'. ולכן כרגע הוא חייב לפתור את העניין, והוא נאלץ לתת את תיק האוצר, אף שהוא לא רצה.
זה השאלה, השאלה אם הוא באמת נסחט, והוא קשה לו והוא מתייסר, או שהוא אומר, כל הדברים האלה משניים בעיניי, מה שחשוב זה תיק המשפטים, ושליטה בגורלי המשפטי.
דיברנו על כך באחת מהשיחות הקודמות שלנו, על כך שאתה יודע, הוא מגדיר לעצמו יעדים, ומה אנחנו יודעים פחות או יותר לגבי מה ביבי רוצה, שזו בסופו של יום השאלה הגדולה. אנחנו הערכנו שמה שביבי רוצה זה א', ראש שקט בשביל לעסוק בנושאים המדיניים, הוא רואה את איראן כרגע לנגד עיניו, ואת המעמד הגיאופוליטי של ישראל, עם איזשהו חלון הזדמנות בשבילו לבצע איזושהי הבקעה מדינית חשובה, זה מה שמעניין אותו. יש לו את הסוגיה המשפטית ששם הוא רוצה למסמס את המשפט שלו, או לבטל, או להחליש את התביעה, זו סוגיה שנייה, וכל מה שקשור לנושאים הפנימיים, החברתיים, כלכליים, במשק ובפנים ישראל, אלה נושאים שכרגע הם אחרונים במדרג הזה, ולכן הוא בעיקר רוצה שם שקט. אני חושב שהסוגיה שעמדה לנגד עיניו היא קודם כל, מה יכול להבטיח לי שקט בתיק האוצר, לכן הוא העדיף שזה יהיה תיק שיוחזק בידי הליכוד, בידי עושה דברו, מישהו שיהיה פשרן יחסית, לא יעורר מאומות, ושיוכל לשמור פחות או יותר על סטטוס קוו, בלי להכאיב לו יותר מדי בראש, לכן הוא לא רצה את סמוטריץ'. לכשלא נותר ברירה, אז הוא יפקיד את התיק בידיו, וינסה כמובן לסגור על קווים אסטרטגיים שלא יעוררו יותר מדי מאומות. לשאלתך, זה פלונטר שהוא פוליטי, זאת אומרת, אין פה באמת איזושהי התייחסות עניינית, אני לפחות לא מתרשם מזה, לא שמעתי שבקווי היסוד נדונו בכלל, או עלו בכלל רפורמות ספציפיות, או איזשהם שינויים מרחיקי לכת במשק. אנחנו שמים לב שהנושאים האלה בעיקר חשובים לשותפות הקואליציוניות, לא לליכוד, לא זיהינו איזושהי אג'נדה מיוחדת, או איזשהם תהליכים, או איזשהם מטרות. בסופו של יום זה בסך הכל יהיו שתיקים פוליטי, והתייחסות פרסונלית למי מתאים לי יותר, מי מתאים לי פחות, לאותה אג'נדה שאני מנסה להוביל.
אגב, איך אתה מסביר את זה שדרי הולך לקבל שני תיקים ולא אחד, גם פנים וגם תחבורה, מה הפשר הדבר הזה? למה הוא לא משחרר את זה לחברים אחרים בשס, את אחד המשרדים לפחות?
אז קודם כל אנחנו לא יודעים את זה, אנחנו בכלל לא יודעים אם כרגע, אנחנו בכלל לא יודעים אם שס יקבלו את התחבורה, ואם דרי יקבל שני תיקים, כרגע אין לו שום תיק ביד, מכיוון שהוא מנוע לפי חוק מלכהן כשר, בשביל שהוא יוכל לכהן כשר, הממשלה הזאת צריכה לתקן חוק יסוד, או לפנות ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, כדי שיקבע שאין בהרשעתו של דרי קלון, אחת משתי החלופות האלה הם יצטרכו לעשות, כרגע בכלל על הנייר הוא לא יכול לחיין כשר, זה דבר שצריך לזכור. אנחנו עוד לא יודעים כלום, יש דיווחים על כך שהם יקבלו גם את תיק הפנים, גם את תיק תחבורה, גם את תיק פיתוח הנגב והגליל, גם את תיק הרווחה וגם את משרד הדתות, אבל אלה בעיקר דיווחים בתקשורת, צריך לזכור שבליכוד הכחישו את הדיווחים האלה, בתחבורה, בליכוד הבוקר אנחנו כבר שומעים, על כך שטוענים מה פתאום תיק התחבורה נמסר, כן. זאת אומרת, יש איזושהי התעוררות בתוך הליכוד, וגם הציונות הדתית רוצה את התחבורה, לכן אני לא יכול להתייחס לתחבורה.
אז רגע, כיוון שהכל כל כך נזיל עדיין, תסמן לנו רגע את לוחות הזמנים, זאת אומרת, מתי מגיע הדדליין לקבלת החלטה?
קודם כל, יש לנו 38 יום, החל מיום ראשון שעבר לביבי, לכן יש לו עוד זמן, הוא עוד לא נלחץ מבחינת הדדליין. יש מספיק זמן, יש אחר כך עוד 14 ימים אם צריך, אני לא מאמין שנגיע לעוד 14 ימים. בעיקרון, השאלה הגדולה היא, מהו המפתח לחלוקת שרים, מי מחזיק באוצר. ברגע שיסגרו שתי הסוגיות האלה, החלוקה לאחר מכן עשויה להיות די מהירה. כרגע צריך פשוט לסכם אותו משולש, צריך לסכם, אני מכוון לנתניהו, סמוטריץ' ודרי, צריכים לסכם ביניהם מה בדיוק עובר, איזה תיק אוצר מקבל סמוטריץ', מה הפיצוי במחאות שמקבל דרי, מרגע שזה יושג בין שלושתם, ההליך יהיה מאוד, ההליך הבא יהיה מאוד מהיר, צריך דרך אגב גם לזכור את או להזכיר את הביקורת ש... ביטן, ביקורת מאוד מעניינת, שביטן עשה היום ואמר, תראו לאיזה מצב נקלענו. לא רצינו את סמוטריץ' באוצר, ולכן ביקשנו מדרי שיגיש מועמדות, והיום אנחנו נאלצים לתת לסמוטריץ' את האוצר, וצריכים לפצות אותו על זה, זאת אומרת, לתת לו גם את האוצר, וגם לפצות עכשיו את דרי בתיקים נוספים, מה שלא היה מחויב המציאות, וכעת, מה שנקרא, אכלנו אותה פעמיים. בכל מקרה, בשורה התחתונה, הדברים לא סגורים, חלוקת התיקים עדיין לא ידועה, כמובן שככל שדרי יקבל עוד דברים, גם יהדות התורה שחקן פה, יבקשו גם הם תפקידי סגן שר נוספים, אז פינים נזרקים לכאן ולכאן, אנחנו יכולים להגיד למה הם רוצים את התיקים האלה, שזה כן סוגיה שאפשר להתייחס אליה, הפנים לדרי כמובן זה שליטה ב-257 רשויות מקומיות, 700 תקנים שיש למשרד הזה, מנהל התכנון, כל התקצובים של המוסדות, מוסדות חינוך ומוסדות דת ברשויות המקומיות, הכל נעשה דרך משרד הפנים, זו שליטה, עמותת שליטה באמת מרשימה, שמי שמבין עניין, בוא נגיד, הפוליטיקה הישראלית, יודע שלמשרד הזה יש כוח רב, ולא סתם דרי חוזר לשם שוב ושוב. לגבי משרד התחבורה, תקציבים פרויקטליים די גדולים, אמנם דרך חברות ממשלתיות, יש לנו שם 8 חברות ממשלתיות בדירוג גבוה, המון ג'ובים, המון כסף, תקציב פרויקטלי שבערך 40 מיליארד שקל בשנה, משרד עם המון כוח, ועדים גדולים, משרד שלא סתם שלוש המפלגות לוטשות לעברו עיניים, כן. הנגב והגליל, משרד חמוד, קטן, קופה קטנה, קופת צ'ופרים, יש שם בערך 300-400 מיליון שקל לחלק, לא מפוקחים בדרך כלל, הרי דרי כבר עשה מטעמים.
אבל זה לא מיועד לבן גביר?
אז הם רבים על זה, והם רבים על זה לא סתם, מכיוון שזה 300-400 מיליון שקל, שאפשר לחלק לכל רשות מקומית, בדרך כלל לכל מיני יוזמות שלא ממש מבוקרות, לא ממש, את המתיחסויות להיות שרירותיות לחלוטין, אנחנו יודעים מניסיון העבר, ששס ממנע באמצעות הכסף הזה, כל מיני קייטנות לרשת החינוך שלה, כל מיני אירועים דתיים, והשתמשה בו בשביל לצ'פר כל מיני רשויות מקומיות שהיו מקורבות למפלגה, או שהמפלגה חפצה בעיקרן, לכן זה בקופה קטנה בעיקרון, זה לא הנגב והגליל שהם אלה שעומדים שם בראש מעייניהם של השרים, אלא כסף, וזה תיק חמוד לכספים קואליציוניים.
תגיד לי באמת לסיום, כי מה כבר אפשר עוד להגיד, למה בעצם לא לצאת מתוך הנחה שעל פי ניסיון העבר, ביבי חותך בלילה האחרון שלפני שנגמר לו המועד, דהיינו, אני לא יודע בדיוק מתי זה יוצא, 28 ימים פלוס פחות שבוע, עוד 3 שבועות, ולצאת מתוך הנחה שכל מה שנשמע ב-20 ימים הקרובים זה תערובת של ספינים שאי אפשר בדיוק לדעת מה לעשות איתה, ובסופו של דבר ההחלטה תיפול ביום האחרון, בעוד 3 שבועות אחרי משחק הגמר של המונדיאל.
אז זה התרחיש הסביר נכון לאתמול, זה בהחלט היה תרחיש לא מופרך לחלוטין, אבל הנה, יש כנראה איזושהי הבקעה, אם ככל שדרי לכאורה מתרצה, ויש איזושהי חבילה שמצליחים לגבש עבורו בשביל שהוא יוכל לאפשר במרכאות לסמוטריץ' לקבל את האוצר, וככל שביבי מרים ידיים, לא נכנס עכשיו לדוג רב מצמוצים עם סמוטריץ' ונותן לו את תיק האוצר, אז אין טעם לחכות את השבועיים שלושה נוספים, אפשר לסגור את זה כבר עכשיו. שוב פעם, הכל תלוי בהסכמה של ביבי ושל דרי לכך שסמוטריץ' יחיין כשר אוצר, ומרגע שהושגה ההסכמה הזאת וכל מה שנשאר זה רק המחיר, אז את המחיר אפשר לסגור יחסית מהר.
כן, אז זה בדיוק כמו במונדיאל, יכול להיות לך הבקעה, אבל אחרי זה הצד השני משווה ואולי אפילו עולה. בדקות אלה בשידור זה אנחנו מתקשים להתנתק מהתוצאה שבמשחק בין ארגנטינה לבין סעודיה, עם יתרון מפתיע של הסעודים, אז לך תדע מה יהיה בפוליטיקה עם זה. אם דברים כאלה יכולים לקרות בכדורגל, הם ודאי יכולים לקרות גם בהרכבת הקואליציה. אבי ברלי, תודה רבה.
תודה.
יותר מ-100,000 ישראלים מחזיקים ברישיון לצרוך קנאביס רפואי. רבים מהם, ומקרב התעשייה, טוענים שהרגולציה אומנם התקדמה, אבל עדיין שמה לא מעט מקלות בגלגלים ובגלגולים. באילו התוויות מותר בארץ להשתמש, והאם זה מספיק? כיצד מהבטחה גדולה לייצוא, הפכה ישראל היבואנית מספר אחת של חומר? ואיך מלמדים את זה באוניברסיטה? פודקאסט החדשנים עומד על האתגרים המדעיים והכלכליים של תעשיית הקנאביס בישראל. חפשו החדשנים והזינו לנו בכל אפליקציות הפודקאסטים.
שלום למרב ארלוזורוב.
שלום רב.
תשמעי, שוק החלב די סוער, יש פה גם ניסיונות להעלות מחירים של תנובה, של טרה ושטראוס, יש להם קלש מול רשתות השיווק, תכף נראה איך הדבר הזה מסתיים, וגם יש איזו מחלבה לא הכי גדולה, מחלבת רמת הגולן, שנראית כמו על סף קריסה, היא הגישה בקשה להקפאת הליכים. נשמע לי שזה גם בעיתוי נורא גרוע, כי ברגע שיש העלאות מחירים ואחת המחלבות קורסות, מתכון בטוח לזה שבסוף המחירים כן יעלו. אבל לכל הדבר הזה יש בסיס שקוראו לו מחיר המטרה לחלב, וממנו נגזר את כל הנושא הזה של עליית מחירים. אז תעשי לנו סדר פה בחלב הזה.
מה זה המחיר הזה? מאיפה הוא צץ בכלל?
אני רגע אעשה סדר, יש שני מחירים בסיסיים בשוק הזה, ובשניהם שולטת המדינה. האחד זה מחיר המטרה, או מחיר חומר הגלם, המחיר שהרפתנים מקבלים עבור מחירת החלב על המחלבות. זה המחיר כמובן שדואג לרווח של החקלאים, של הרפתנים.
שהוא משתנה אחת לאיזה זמן?
כל רבעון, כמו שעון שוויצרי, עולה בדיוק, יש איזושהי נוסחה, שאגב, מי שמחשב אותה זה גוף חקלאי, המדינה, זה כאילו המדינה, אבל זה בעצם זה גוף חקלאי, יש ויכוח האם זה חור שחור כן או לא, החקלאים אומרים מה פתאום, זה מאוד מדויק, מאוד מדוקדק, בלה בלה בלה, אבל כמו שעון שוויצרי זה עולה כל רבעון, בדיוק, ובשנתיים האחרונות מחיר המטרה עלה ב-25%.
אני לא מבין למה זה עולה כל הזמן. אני מבין, נניח שזה עלה יחד עם עליית...
לא, זה מתעדכן אחת לרבעון, אני מתקנת. אבל בשנתיים האחרונות זה העדכון היה רק לפעמים מעלה.
היה סביר שזה יעלה יחד עם מוצרי הגרעינים, עם העלייה בעולם, אוקראינה וכל זה. עכשיו הם ירדו חזרה לרמות של לפני המלחמה, אז למה זה עולה?
אז רגע, מחיר המטרה יש כמה טענות, אגב. הגרעינים זה חלק מהסיפור, חלק גדול מהגרעינים, אגב, מיוצר בישראל, יש שם כל מיני מונופולים, okay. חקלאים אחרים שמייצרים את המספוא ואת התבועה וכולי. יש, אתה יודע, אתה נכנס כאן למורכבות של נוסחת מחיר המטרה. הנוסחה הזו, כאמור, היא גם מורכבת, והיא גם מחושבת בידי גוף חקלאי, והיא טסה לשמיים. בשנתיים האחרונות. ממש טסה. כרגע אני לא יכולה לומר לך...
הרפתנים מיליונרים? אני לא מבין את העניין הזה.
לא, רגע, שנייה. א', חלק גדול מהרפתנים זה מושבניקים קטנים שבקושי גומרים את החודש. ברור שהרפתות שלהם קטנות ולא יעילות. מצד שני, שטריפתות הענק של הקיבוצים, שהן הרבה יותר יעילות, והן מסתכרים היטב. וזה גם חלק מהבעיה, כי מחיר המטרה הוא איזשהו ממוצע. ממוצע של בין רפתות קטנות ולא יעילות, לבין הרפתות הגדולות והיעילות. מטבע הדברים, הרפתות היעילות חוגגות על מחיר המטרה, והקטנות נענקות, והמחיר הזה בכל מקרה טס לשמיים, וזה חומר הגלם של המחלבות בייצור חלב ניגר, שנמכר לנו, וכל שאר מוצרי החלב. עכשיו יש את הצד השני של המשוואה, תנובה, מונופול מוכרז, שולטת בשוק החלב הרבה מאוד שנים, בגלל שהיא מונופול, יש מוצרי חלב שנמצאים בפיקוח, להזכיר לכולנו, פיקוח מחירים נובע במצב של קיים מונופול, רוצים למנוע מונופול לנצל לרעה את כוחו. בשוק החלב, תנובה היא מונופול, ויש עוד שתיים, שטראוס וטרה, בקיצור, שוק ריכוזי ולא תחרותי.
שזה בעיקר בחלב,
יש שם חלב,
בחצפת, ביוגורט או משהו
כזה. לא, לא, יש שם חלב, יש שם שתי שמנות, חיים מתוקה וחמוצה, ויש שם את שתי הגבינות עמק וגלבוע, זה עיקר, זה עיקר הסיפור.
וקוטג' כמובן.
לא.
קוטג'
לא מפוקח? לא, לא מפוקח, לא. והמוצרים האלה, המדינה קובעת את המחיר לצרכן. עכשיו תראו מה קורה כאן, המדינה נמצאת בשני צידי המשוואה, מצד אחד היא קובעת את מחיר חומר הגלם, מצד שני היא קובעת את המחיר שבו מותר למחלבות למכור את המוצרים שלהם לצרכן הסופי. עכשיו חומר הגלם מתעדכן, אמרנו חופשי על הבר כל רבעון כמו שעון שוויצרי, את המחיר המפוקח צריכים, מתקנים אחת לכמה זמן, אם באמת הצטברה שם, איזשהו פער גדול, שוב ועדה מקצועית על סמך נוסחה מדוקדקת, אבל הפוליטיקאים צריכים לאשר. עכשיו, איזה פוליטיקאי רוצה לאשר התייקרות של מחיר החלב? Yeah. ולכן מאז 2018, מאז כחלון אגב...
ראינו אגב את כחלון גורר רגליים ולא רוצה
נכון,
לאשר את זה
בזמנו. נכון, לא רוצה לאשר וזה הגיע לבגץ, והוא הכריח אותו לאשר בחוש השנה ומשהו, בינתיים כבר המחיר עלה פעם נוספת ולא התקנו, ובקיצור, והיה במרץ 2020, מרץ 2022, היה המלצה נוספת שבילת המחירים, לעלות את המחירים, אמר שר החקלאות עודד פורר, יחד עם שר האוצר אביגדור ליברמן, מה פתאום, אני לא מייקר. שוב, החוק מחייב אותו. למעשה, החתימה של השרים אמורה הייתה להיות עניין סמלי בלבד, אבל השרים מנצלים את זה, מנצלים את כוחם, מה פתאום, אנחנו לא נהיה חתומים, יוקר מחיה, רפתנים, קובעים את מחיר המטרה, וכולי וכולי, לא הסכימו, והשתמשו בזה במסגרת מסע ומתן מול הרפתנים, להגיע לסיכום, שנחתם באמת ביוני, רגע לפני שהממשלה פוזרה, שקבע בעצם א', שיש עדכון של המחירים המפוקחים, אבל בפחות מה שצריכה להיות, ויתרו שם על חלק מההתייקרות. הפיקוח יוצא מידי הפוליטיקאים, הופך לפיקוח אוטומטי, וגם הייתה הסכמה לפתיחת מכסים של גבינות רכות, גבינת שמנת וכולי. מה שקרה בשלב הזה, זה נחתם ביוני, ביולי, הייתה קפיצה של מחיר המטרה בעוד 30 אגורות, כלומר בעוד איזה 15%, זה היה אחרי. עכשיו, התוצאה הייתה בעצם שבשנתיים האחרונות הייתה שחיקה חדה מאוד של המרווח שהמדינה מאשרת למחלבות. עכשיו, תנובה, שטראוס וטרה, לא נעים, לא כיף, מכה קלה בכנף. מחלבה קטנה וחלשה, כמו רמת הגולן, כן. זה כבר כנראה קטלני.
זה מה ששבר אותם?
לא רק זה. זה בוודאי אחת הסיבות. זה יצטרף לזה שגם הסופרסל, שהם הצרכנים העיקריים, לקוחות עיקריים של רמת הגולן, הם השתמשו בה כדי לייצר את המותג הפרטי ולהתחרות בתנובה. כנראה לחצו את המרווח שלהם מאוד. יש כאן גם, כנראה גם חיסרון לקוטן, והעובדה שהמחלבה הזו היא מחלבה ישנה, היא מייצרת רק מוצרים מפוקחים. שבהם מלכתחילה המרווח כאמור קטן ובמגמת שחיקה. כנראה הכל ביחד יצטבר כדי שהמחלבה הזאת תקרוץ. כן.
מירב, תוך כדי שאת מתארת את המבנה של השוק הזה, אני תוהה מה היה קורה אם הממשלה עכשיו הייתה מסירה את הפיקוח על הענף הזה. כלומר, בלי מחיר מטרה, בלי מחירים מפוקחים. נדמה לי שהיה איזה פיילוט עם החמאה, שבו הוא שר הפיקוח על החמאה, ואז המחיר של זה זינק. האם הצרכנים ייפגעו כתוצאה מזה, או שעשויה לבצר דינמיקה אחרת שאנחנו נרוויח ממנה?
תן לי לתקן אותך לגבי החמאה. הסירו את הפיקוח, לא את הפיקוח, הסירו את המחיר המפוקח.
כן.
להזכירך, עדיין החמאה היא חלק משוק חלב מתוכנן וכולי וכולי. מחיר המטרה בישראל, אגב, גבוה בעשרות אחוזים מהמחיר הגולמי של חלב בחול.
שזה נובע מכך שיש פה הרבה מאוד רפתות מאוד מאוד קטנות.
בוא נפתח את הוויכוח הזה, לא נגמור אותו שנה.
כן.
יגידו לך רפתנים, זה בגלל שבחול מקבלים סיוע
לחקלאי
וסיבסיד ישיר, ופה לא. ואצלנו אנחנו צריכים לקנות, אין אצלנו מראה, אנחנו צריכים לקנות את כל התבועה, את כל האוכל הבהמות בעצמנו, וגם שער החליפין. ויגידו לך אחרים במשרד האוצר ובעוד כלכלנים, יגידו לך חלק גדול מהסיפור זה קיומן של רפתות לא תחרותיות.
אגב, וגם והעובדה... יגידו שהתנובה, התפוקה של פרה ישראלית היא מהגבוהות בעולם. כלומר,
נכון,
זה גם כן
נכון,
אמור לקזז.
נכון, אבל התפוקה בעתיד כן שם הרבה שומן. והם יוסיפו את זה שכמובן העובדה שהענף הזה הוא מתוכנן, הוא קרטל בשם החוק, מה שמאפשר כאמור לרפתנים לא יעילים להמשיך ולהתקיים, למחיר המטרה לכן להמשיך ולעלות, כי הוא משקף את חוסר היעילות שלהם. ובסופו של דבר, יש כאן שתי שאלות. אחד, מה יקרה אם נוציא את מחיר המטרה ממה השליטה של החקלאים, ונעביר אותו לידי ועדת המחירים? האוצר אלה דרישה כזו, למעשה זה היה בהסכם שנחתם עם החקלאים, עם הרפתנים לפני כמה שנים, ויתרו על הדרישה הזו ב-2020, הזכרת במסגרת הסכם קודם עם הרפתנים, לא בטוח שזה הוויתור במקום. יש שאלה גדולה אם משחקים עם הנוסחה, אנחנו לא יודעים, יש שאלה כזו. ושאלה נוספת היא, מה יקרה אם לא יהיה נוסחה? וכמו שאתה אומרת, תהיה תחרות, יפסיקו את התכנון, ישלמו סבסוד ישיר לרפתן, כמו שעושים באירופה.
אי אפשר לדעת.
אנחנו לא יודעים בוודאות כי זה לא קרה. כן. אפשר להניח שהשוק היה הרבה יותר תחרותי והרבה יותר יעיל, אפשר להניח שהמחיר היה יורד. להגיד לכם בכמה, אני לא יודעת להגיד לכם. אבל בוודאי שהיום המצב הוא של שוק מתוכנן, יקר בעשרות אחוזים מהמחיר בעולם.
אגב, השחקנים בשוק הזה, המחלבות והרפתנים, היו מסכימים לביטול מחיר המטרה, או שאומרים, אנחנו חיים בשלום ונפלא עם הדבר הזה?
אז השאלה אם אומרים לך את האמת או לא, זה ברור שהרפתנים, שוב, גם בקרב הרפתנים יש פער גדול בין הרפתנים הקטנים והחלשים, המושבניקים, לבין הקיבוצים. הקיבוצים הם הגדולים. אם תהיה קריסה של הקטנים, הם יבלעו אותם. יכול להיות שהם אפילו מחכים לכזה שינוי. אבל יש כאן באמת ניגודי עניינים פנימיים. גם בתוך העולם המחלבות יש תנובה מדברת בשני קולות. לכאורה היא רוצה מחיר מטרה נמוך, כי זה חומר הגלם שלה. מצד שני, באמת הקיבעון הזה, העובדה שכל השוק הזה מתוכנן ותנובה, 70% ממנו, כנראה גם משרת אינטרסים שלה.
אז רגע, בוא ננסה לראות מי מרוויח מהמצב הקיים. זו דרך אחת לנתח את הסיטואציה. הרפתנים אמרת את זה, רוב הרפתנים הקטנים, אין שם אף מיליונר במושבים הללו, אבל הקיבוצים, אני יודע שיש רפת ענקית לשפעים
ולגש
ביחד, הם בטח עושים לא רע בשנים האחרונות.
אני רוצה להגיד משהו על האין מיליונרים. זה טעות בתפיסה. אין בכלל חקלאים מיליונרים. זה לא אומר שחקלאים צריכים לרחם עליהם. הפוך. אני חושבת שהעובדה שהחקלאים הם חלשים, הם לא מספיק תחרותיים, הם לא מספיק מתקדמים בטכנולוגיות שלהם, כמובן לא כולם, אבל ככלל יש בעיה של חקלאות בישראל שהיא לא מספיק מתקדמת. היא גם חלק מהחסם שגורל מכך שהם מתנגדים לכל שינוי, כי הם באמת מפחדים. אנחנו לא צריכים להיכנע או לגרר אחרי המסכנות הזו, להפך, אנחנו צריכים להרים את החקלאות הישראלית למעלה, שתהיה יותר תחרותית, היא מסוגלת לעמוד בשינויים כאלה.
בסדר, אבל הם לא המתעשרים מהשיטה הנוכחית. מי כן?
לא, הם כן, כי עצם זה שהם שורדים ברמה לא יעילה, זה הרווח שלהם. יכול להיות שבאמת בשוק כלכלי ויעיל הם לא היו שורדים, או שהם היו מתמזגים כל המושב ביחד לרפת אחת גדולה וחזקה, וכולם מרוויחים
מזה. אגב, בעבר היו תמריצים לרפתות קטנות להתחבר ולהיות...
עדיין יש. מחיר המטרה מטפס כל הזמן מבחינת הרפת הממוצעת שלו, הוא עלה עכשיו ל-800 אלף ליטר, זה מושב רפתות יותר קטנות ופחות יעילות, מחיר המטרה לא מפצה אותן, יש כל הזמן את הדחיפה למעלה, אבל היא מאוד איטית.
כן. אוקיי, את רואה איזשהו דבר שיכול לעשות כדי ששוק החלב הישראלי יהיה הרבה יותר תחרותי, ושהוא גם יהיה, המוצרים יהיו יותר
תראה,
זולים,
כל,
או בהשוואה למה שקורה באירופה?
קודם כל הסיפור, אני מקווה שלפיקוח המחירים לא יחזור על עצמו, שני השרים הסכימו להוציא את הפיקוח למחירים מידיהם, עכשיו הפיקוח יהיה אוטומטי, שימו לב, נכון המחירים עכשיו, אם לא יהיה שינוי. זה אומר שבעדכון האוטומטי הקרוב, שיהיה במאי, המחיר יכול לזנק אפילו ב-15%. בגלל שמחיר המטרה רץ למעלה, והמחירים מפוקחים נמצאים בפיגור. אז אני רוצה לראות מה יקרה, אז אם לא יבטלו את העדכון האוטומטי, ויחזרו שוב ללחוץ על, על, על המחיר של המוצרים מפוקחים. מה שקרה בינתיים, זה כאמור, איבדנו את התחרות. כלומר, חסכנו את האחוז וחצי או שניים בעליית המחיר של המוצרים מפוקחים, ואיבדנו את המחלבה היחידה שיצרה תחרות, יצרה את המותג הפרטי של הסופרסאר.
וסביר להניח שהיא תרחש על ידי אחת המחלבות הגדולות?
אני לא יודעת להגיד לך, אבל בכל מקרה, אם כן, אז היא תעלם כגורם תחרותי.
כן, נכון.
כמה נוח להם שבסופו של דבר, מה זה טריופול? אפילו לא, זה מונופול פלוס, פלוס עוד קצת.
לא, זה קבוצת ריכוז של שלוש מחלבות ששולטות בנו, כן.
בסדר.
מרב ארלוזורוב, תודה שהארת את עינינו.
תודה רבה.
תודה, תודה. שלום לעומרי זירחוביץ'.
אהלן.
הפיתורים בחברות הייטק הגדולות בארצות הברית, כמובן, אנחנו קוראים על זה כל הזמן בעיתונות הזרה, וגם בסטארט-אפים הישראלים, לצערנו, הולכים וממשיכים, וזה מזכיר לנו ומזכיר לך תקופה אחרת בכלכלה הישראלית, את עידן הטייקונים. ואז, כציבור וכעיתונות, ניסינו לבוא בחשבון עם הטייקונים באותם תקופות שהם היו לוקחים הרבה מאוד כסף הביתה לאחר שביצעו השקעות ממונפות בתקופות טובות, הופכים למיליארדרים ולעשירי הארץ, אבל מרגע שהמצב הכלכלי קצת פחות טוב, מפטרים, סוגרים, לא מחזירים אג"חים, עושים תספורות וכל העניין, וככה באמת נוצר הנרטיב של, של, של טייקונים, שלא רואים הרבה חוץ מעצמם, ודאי לא את ודאי לא את העובדים, ודאי לא את הלקוחות. ואתה בא ואתה אומר שברמה המהותית גם יזמי ההייטק, פאונדרים, מייסדים ומנהלים בכירים לקחו הרבה מאוד כסף הביתה בתקופה הטובה, לפעמים אפילו מבלי להראות רווחים, ועכשיו מבלי יותר מדי להתחשב בעניין הזה, אין להם גם בעיה לקצץ בצורה די כואבת בינתיים, אנחנו נראה מה יקרה בהמשך בכוח האדם שלהם. תסביר למה אתה חושב שהאחד שווה לשני.
אתם מכירים את תקופת הטייקונים יותר טוב ממני, אז נתחיל שנייה מההבדלים, וזה נכון שהטייקונים השתלטו על חברות בעסקאות ממונפות, הם לפעמים באמצעות כספי ציבור, ולכן יש גם הבדלים. אבל יש גם משהו דומה, ולכך נתתי שם בפרשנות את הדוגמה הספציפית של חברות הסלולר, שהיו פרות מזומנים וגם השתנו שם עניינים רגולטוריים, זאת אומרת נהייתה תחרות יותר גדולה. בסוף יש עניין שהטייקונים לקחו כסף כשהיה אפשר, וכשהתחיל להיות קצת יותר קשה מבחינה עסקית, אז מי ששילם את המחיר הם העובדים. וזה קצת מזכיר גם את התקופה הנוכחית, הרי כולם ידעו שהתקופה הגאה, איפה הבועה בהייטק לא תימשך לאורך זמן. ידעו שיצטרכו את הכסף הזה. ופשוט החליטו, מה שקרה זה שמשקיעים רצו לשים יותר כסף על הסטארט-אפים, או כמו שהיזמים אוהבים להגיד, אנחנו לא רצינו את כל הכסף הזה, באה קרן, לא משנה עכשיו, טייגר, אינסט וזה, רצתה לשים הרבה כסף, רצינו שהם ייכנסו, אבל לא רצינו לדלל את עצמנו והמשקיעים לא רצו, אז אמרנו, אנחנו נמכור מניות, או משקיעים מוקדמים ימכרו מניות. אז, ובסוף, כשיש עכשיו תקופה קצת פחות טובה, יש חברות שיש להן כסף בקופה. זה לא שהם, אני לא מדבר עכשיו על חברות שהן בסכנה, שהן בסכנה קיומית, מי שבסכנה
קיומית. לא, אבל אמרי, יכול להיות שיש חברות, וזה ידוע בהרבה מאוד חברות, לאו דווקא רק בהייטק, שבתקופה של פרוספריטי, בתקופה שיש הרבה, אז מגייסים בלי חשבון עובדים, והם חלקים מזכורות בלי חשבון, ולמעשה ממש נוקטים בגישה מאוד לא סלקטיבית, גם אולי לא רציונלית. ובתקופות של קיבוץ, בתקופות שהמשקיעים רוצים יותר התייעלות, אז הם מקבצים. כלומר, יכול להיות שמלכתחילה הם לא היו צריכים לקלוט כל כך הרבה אנשים למיזם שלהם, אז הטעות הייתה בקליטה, לא בזה ששולחים אותם הביתה עכשיו.
הטעות היא בקליטה, אנחנו חושבים שחברות צריכות להיות יעילות ולחשוב על רווח, זה נכון. אבל זה לא שהם פתאום קלטו את הטעות שלהם ואומרים, אוקיי, עשיתי טעות, הם גם לא מודים בטעויות שלהם בדרך כלל. זה לא שהם פתאום ראו את האור. יש דבר אחד שעומד לנגד העיניים שלהם, וזה למקסם את השווי. הם רצו אז למקסם את השווי, ובגלל זה הם הביאו מלא עובדים, כי הם רצו צמיחה כמה שיותר מהר ולא היה לא הפריע להם שהיא לא יעילה, או לא רווחית, או לא מוצדקת, ועכשיו הם חושבים על הגיוס הבא שלהם, הם חוששים מגיוס בשווי נמוך יותר, ולכן הם מפטרים. אם עוד שנה במקרה תהיה תוששות מהירה של השוק, ושוב יקצו צמיחה, נראה את אותן טעויות, נראה את אותן
גיוסים מהירים. אבל עדיין, אתה יכול להגיד, אנחנו מדברים על תעשייה שיש בה הרבה מאוד מיזמים, על תעשייה שיש בה הרבה מאוד משרות לא מאוישות, ככה שגם כשיש התייעלות בחברה מסוימת, המהירות שבה אותם מפוטרים מוצאים מקום עבודה היא די גבוהה. ואתה יודע מה, יכול להיות שזה אפילו חלק מהנרטיב של התעשייה הזאת, שמפטרים אותך בתעשיית ההייטק, זה לא כמו שמפטרים אותך בתעשיות אחרות. זה חלק מה-DNA של התעשייה הזאת. אגב, גם חלק מה-DNA של התעשייה הזאת זה הדילוג של עובדים מחברה לחברה, ברגע שהם מקבלים הצעה טובה יותר. כלומר, העניין של נאמנות פה, הוא לא מרכיב מאוד מאפיין, נקרא לזה, של התעשייה.
קודם כל זה לפעמים נורא. אוקיי, מה שפייסבוק עשו, שפיתרו 11,000 עובדים במייל, בן אדם, אתה יודע, כמו בן אדם בצבא, שאומרים שהמטכ"ל קיבל החלטה, אז ככה פתאום אומרים לך במייל, אתה מפוטר ומוזמן לשימוע, אז זה לא, אפשר לה, יש כל מיני דברים טובים בקפיטליזם, זה לא אחד מהם. אני חושב ש... מה שקורה זה שחברות, בסוף יש חברות מבוססות. אתה, כשאתה עובד בסטארט-אפ, אז אתה תמיד יודע שהביטחון התעסוקתי שלך הוא מוגבל, נכון? זה גם חלק מהנרטיב, וזה גם נכון. אבל כשאתה עובד בחברה שמעסיקה 1,000 עובדים, שגייסה 500 מיליון דולר ו-600 מיליון דולר, שאתה רואה שהיזמים לקחו מלא כסף הביתה, אגב, אתה לא יודע כמה הם לקחו, שזאת גם בעיה. הם לא מספרים כמה הם לקחו, אף אחד לא יודע כמה הם לקחו, אף אחד, הם תמיד אומרים לך, והעובדים גם יכלו למכור, אז אתה גם לא יודע כמה עובדים באמת מכרו, זה חלק מאיזה נרטיב של דאגה לעובדים. ואז כשהם מפטרים, חברות האלה לא חייבות להיות, הן לא חייבות לפטר. עכשיו יש להם מספיק כסף להחזיק את העובדים, אתה יכול לצמצם, אתה יכול להתייעל. חברות הגיעו למצב שהן אפילו לא מסבירות למה הן מפטרות. זאת אומרת, אם מישהו הלך והקים פעילות שיווק בארצות הברית, בגלל שהשוק האמריקאי לא עובד והחליט לסגור, אז אוקיי, אתה לא יכול להגיד לו, אל תתקן טעויות. אבל אם חברות, כשאתה מבקש מהם תגובה, אז מה שהן כותבות לך, המצב הכלכלי לא טוב, אז אתה מבין שזה קצת רוח התקופה. לפעמים הם לקחו כסף הביתה, לפני שהמשקיעים לקחו כסף הביתה, המשקיעים זה גם כספים מוסדיים, כספים של הציבור.
כן, אני מתרשם ש... תגיד לי אם אני טועה, שאתה רוצה למתוח פה איזשהו קו, נקרא לו מוסרי, ולבוא ולהגיד ש... ההייטק בשנים האחרונות, ובכלל, עד היום, נהנה מאיזשהו סוג של חסינות מוסרית מול התעשייה הוותיקה. איפה שעם מפעל של מוצר בסיסי בנגב סוגר את מפטר אנשים, אז מיד באים וראש העיר מגיע ומנסים לדאוג לפועלים, וכל הצנות שאנחנו מכירים היטב, ולצערנו כנראה אנחנו נראה לא מעט מהדברים האלה בשנה הקרובה. אבל בהייטק, בגלל שהם צעירים, בגלל שהם קולים, בגלל שהם מגיעים ב-8200, והם טובי בנינו, והם מסתובבים בקורקינטים במשולש שרונה בתל אביב, אז הם כאילו חסינים מהביקורת הזו, בעוד שבפועל הם לא כל אורך הדרך התנהלו תוך מקסום, בוא נקרא לזה, האינטרסים שלהם, הגיוס של הכסף שהיה אפשר יותר מדי, לקחת את הכסף הביתה בכל הזדמנות של גיוס, אפילו אם החברה לא הרוויחה או אפילו לא יצאה לבורסה, ואחר כך גם בפעילה, גם בכל מה שקשור להתייחסות לעובדים, ובמקרים מסוימים פיטורים לא סימפטיים שלהם. אז אולי כולם קפיטליסטים, כולם ממקסימים את האינטרס שלהם, ולא נכון לבוא בטענות למגזרים מסוימים ולפתור מגזרים אחרים מהדברים האלה, ובטח אפשר לראות את זה למשל בעולם הקריפטו, ומה שקרה עם סמואל בנקמן פרייד ובורסת FTX שהבטיח הרים וגבעות במונחים של מוסר ואלטרואיזם אפקטיבי, ואני עושה את כל הכסף בשביל אחר כך לחלק אותו לעניים, ובפועל מה שראינו זה אנשים שגנבו, לקחו את הכסף, חיו בחיי פאר ובמטוסים פרטיים, במקרה שלהם גם בלי להבין בדיוק מה הם עושים, והפסידו את הכל.
אני חושב שבסופו של דבר, מפוטרי הייטק זה עדיין לא מפוטרים במפעל בירוחם או בדימונה, אוקיי, בשביל הביטחון התעסוקתי הזה גם הסתכרו יותר כסף, אבל שתי הערות נוספות, אחד, לא כולם יוכלו למצוא עבודה בקלות, כי יש אוכלוסיות שגם היה להם יותר קשה להיכנס להייטק, עובדים מהחברה הערבית ועובדות מהחברה החרדית ונשים סובלות מתת ייצוג, ולכן אני, ומבוגרים ובעלי מוגבלויות וכל אנשים מוגבלויות וכל מיני, אז אני לא חושב שזה נכון שיהיה להם יותר קל למצוא עבודה, אבל לא לכולם. והדבר השני הוא, כן, בסופו של דבר, כמה שזה כאילו מוזר להגיד את זה, יש בהייטק את בעלי ההון ואת האנשים שמתעסקים, ויש את, כאילו, את הפרולטריון. עכשיו, זה פרולטריון של הייטק, זה מצחיק להגיד, אוקיי, נכון, הם מסתכלים שכר מאוד מאוד גבוה, אבל הם עדיין במעמד, בתוך ההייטק, הם עדיין במעמדות יותר נמוכים. יש אנשים שלוקחים עשרות מיליוני דולרים הביתה, ויש אנשים שמפוטרים באימייל.
כן. עמרי זרחוביץ', תודה רבה.
תודה על ההבהרה הזו. תודה, תודה.
עד כאן האינטרסנטים להיום. אנחנו די נרעשים מזה שערב הסעודית ניצחה את ארגנטינה 2-1. הפתעות זה דבר טוב, בעיקר אם זה שכנים שלנו. אנחנו נודה כמובן לנערה מלכין ושני אבירם שעורכות אותנו. נהיה פה כרגיל גם מחר, תודה.
אני לא יודע אם אתה תהיה פה עכשיו עם אחרי הדבר הזה. יש כמה ארגנטינאים ש... חכו לך ליד הבית.
אני לא ארגנטינאי ולא סעודי.
הבנתי.
להתראות.
להתראות.